סיוון שנה א', טוב, מכאן בני עלייה, זה השם שלי לאלה שבאים מעבר לים, בני עלייה תרתי משמע, אין כאן בני עלייה? מה? יש. ברוך הבא. תוציאו החוצה את הביטוי חוצניקים, תקראו להם בני עלייה, זה מועיל מאוד. לתשובה, לתיקון, לאהבה, לקירוב, לכל המילים היפות. אחת הטעויות הגדולות שאפשר לעשות בלימוד נביאים זה להתחיל מישעיהו פרק א'. עשיתי את הטעות הזאת פעמים רבות עד שהבנתי שזאת טעות. פרק א' בישעיהו הוא קשה, הוא מסובך, ויש בו איזה אנרגיה מיוחדת שאחריה כבר לא צריך כלום, כאילו מיצינו את הנביאים, זהו, קראנו שבת חזון, הבנו, זה יותר מזה אי אפשר לשמוע, פשוט אי אפשר. ניסיתי את זה בשנים האחרונות כמה פעמים מאז שהחלטתי, שהבנתי שצריך להתחיל בפרק ב', שהספר בעצם מתחיל בפרק ב'. אני אומר עכשיו כתוב משהו על תקן של כתוב שלישי, שהרי כל מאז ימי חז"ל ועד הפרשנים כולם מתווכחים על השאלה אם תחילת הספר הוא פרק א' או פרק ב'. ובא הרב יואל בן נון ואומר יש כתוב שלישי, זה פרק ב'. ומאז שהבנתי ברוך השם שצריך להתחיל בפרק ב', הצלחתי להוכיח גם למורים ותלמידים רבים שזה עובד, שזה אכן עובד. זאת אומרת מתחילים בפרק ב' ועולם אחר, מתחילים ללמוד נביא וזה מצליח. ואנחנו, אני אשתדל להראות לכם גם כן את הדבר הזה. ואנחנו נשוב לפרק א' בעיתו ובזמנו, זאת אומרת אחרי פרק ו'. עוד מילת הקדמה אחת לפני הכניסה לפרק. מלכים ונביאים בתנ״ך זה כמו שאומרים בלימוד הש"ס על מסכת כתובות שהיא ש"ס קטן, זה משהו שמכיל את הכל. ואני התחלתי בעניין הזה פה במקום הזה לפני כ-40 שנה. מלכים ונביאים, ברגע שלומדים מלכים וצריך ללמוד במקביל דברי הימים ומשם נכנסים לתוך פרקי ישעיהו עוד 13 הרלוונטיים ואחר כך ירמיהו, זה עולם אחר, זה פשוט עולם אחר לחלוטין. וזה מעמיד לפנינו אתגרים לימודיים עצומים, כבירים. זה לימוד בעיון של נביאים בסדרי גודל שלא לא פחותים מלימוד סוגיות בש"ס, כך לא אני יודעתי. אז אחת מהתגליות, כפי שכבר אמרתי, אחת מהתגליות שלי במסלול הזה שאי אפשר להתחיל ישעיהו מפרק א', רק מפרק ב'. אגב, הדבר יהיה נכון בירמיהו. משהו דומה קצת אחר אנחנו נמצא בהושע. פרק ב' בישעיהו. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. הפסוק הזה מקביל לגמרי לפסוק הראשון בפרק א', חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים. אלא שאין בו שמות המלכים, ובמקום חזון כתוב הדבר. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. רוצה אני לומר שזאת פתיחת הספר. כן, זה מה שקראתי כתוב שלישי. לא פרק א', לא פרק ו', פרק ב'. ואחר כך נראה מה נעשה עם פרק, עם כל הדעות, עם כל מה שנאמר על פרק ו' ופרק א'. אבל הנקודה המוצקה שאנחנו יוצאים ממנה היא כותרת של ספר, בתחילת פרק ב'. וכי למה לתת כותרת בתחילת פרק ב', אחרי שיש כותרת בתחילת פרק א'? אלא אם כן יש משהו מיוחד מאוד בפרק א' שעליו נעמוד בשלב מאוחר יותר. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה ברכותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, שפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ימדו עוד מלחמה. דומה שזאת הנבואה המפורסמת ביותר בכל העולם. כן, מה מכיר העולם מהתנך היהודי? בראש ובראשונה הפסקה הזאת, הלא היא כתובה על פתח בניין האומות המאוחדות בניו יורק, וזה יום שנקודת המבט העולמית הולכת לשם. אז מה יותר מתאים ליום הזה לזיכרונם של אלפי הרוגים בפעולת טרור שלא היה כמוה בהיסטוריה, מאשר הפסוקים האלה שאכן חרוטים שם, שכל העולם מכיר אותם. אין מישהו כמעט אין מישהו בן תרבות שלא מכיר אותם, וגם יודע מאיפה הם באים. כמעט כל אדם יודע מאיפה הפסוקים האלה באו. מה שאני ארצה להראות טוב, הפעם הבאה אני מקווה שזה לא יהיה כך. אני מתחיל שיעור, אני מניח שאנשים שומעים וקולטים. אי אפשר לראי לשחזר את מה שכבר אמרתי. אז כל אלה שנכנסו עכשיו, חסר לכם קטע, תשלימו מה שתשלימו, אבל בפעם הבאה בבקשה. אני רוצה להתחיל עם כולם ולא שנכנסים כל הזמן. ובכן, הפסקה הזאת, ככל שהיא פשוטה, ידועה ומובנת לכאורה, אנחנו נגלה בה כמה דברים שלא ידענו עוד מעט, אבל נעשה את זה אחרי שנלך אל הפסקה השנייה. בית יעקב לכו ונלכה באור השם. בית יעקב לכו ונלכה באור השם. כדי להתחיל במשהו נחמד, אתם יודעים שבית יעקב לכו ונלכה ראשי תיבות בילו, ומכאן באה הכותרת הזאת, סיפרו בשם האדמור מחבד דאז המעריץ, שאמר שאם הם היו אומרים בילו בא, כלומר באור השם, גם הוא היה מוכן להצטרף איתם ולקחת מיליון חסידים ולעלות לארץ הקודש. כל הבעיה שהם לא אמרו באור השם. אני מכיר את הסיפור הזה שנים, לפני כשנתיים היה לי חסיד חב"ד חשוב שעלה לארץ ככה בתור חצי ציוני. חב"ד הם לא ציונים, שלא תהיה לכם טעות. אבל הוא ציוני למחצה. גר בבית שמש, הוא בא ללמוד קורס במכללה, ישב אצלי בקורס, העליתי את הסיפור הזה, הוא אמר אני אביא לך את המקור, ואכן יש סיפור על המעריץ שהוא קצת דומה לדבר הזה, שהוא כתב לשר הפנים הרוסי, שאם יימשכו הגזרות והצרות שהשלטון עושה ליהודים, אז גם הוא ייקח את הדברים שלו ויצטרף לציונים שעולים לארץ ישראל. מכל מקום, אנשי המזרחי היו אומרים על הסיפור הזה, שאם הרבי מחבד היה בא עם מיליון חסידים, מי היה מסתכל על 30 בילויים עם האידיאולוגיה שלהם? איזה היגיון זה לומר, אילו הם אמרו באור השם, הייתי לוקח את החסידים ועולה לארץ. מה? תעלה לארץ ותקבע אתה. אין זאת אלא שעצם הרעיון של לעלות בחומה היה קשה בעיניו עד מאוד, וזה לא רק זה שהם לא אמרו באור השם, אלא זה נראה לו חוצפה שאנשים קמים ועולים בחומה, וזה לא מקרה שהם לא אומרים באור השם, כי הם חצופים, כן? הם באמת חוצפי יסקי, כן? עולים בחומה. מי שהסביר את החוצפה הזאת בצורה היפה ביותר היה רבי צדוק הכהן מלובלין. אתם מכירים את הקטע הזה? החוצפה? בצדקת הצדיק. היום חסידות מוכרים בשוק ככה, אבל כנראה קטעים ציוניים לא, אין להם ביקוש רב. בצדקת הצדיק מ"ו יש קטע מהמם שהרב קוק לא נועז עד כדי כך, בואו נגיד ככה, שהרב קוק היה די נועז. הוא אומר שהמעפילים, נכון? בפרשת שלח יש שני חטאים, המרגלים והמעפילים, הפוך, נכון? כשהמעפילים רוצים לעלות בהר, אומרים להם לא, ארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה. אומר רבי צדוק שהמעפילים צדקו, כי כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה חוץ מצה. הוא אומר לך, צא מהתורה או צא מהארץ, אל תשמע לו. כן? כל מה שאתם מכירים לא מגיע לקרסולי הנועזות הזאת, כן? כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה חוץ מצא. ולכן המעפילים באמת צדקו. אלא שהזמן לא היה בשל הזה. הזמן לא היה מתאים, החלו הפגע. אבל באמת עצם האמירה שלהם, הננו ועלינו למקום אשר אמר השם כי חטאנו, הם עולים בהר, לא מעניין אותם מה שיקרה, יהיו מלחמות, יהיו צרות, יהיו קשיים, יהיו... מה שיקרה לא חשוב, זאת אמירה נכונה. אלא שהיא חוצפה, הוא אומר. ומה זה חוצפה? חוצפה מלכותא בלא תגא, כידוע. חוצפה זה מלכותא בלא תגא. היום הרי מספרים קבלה לכל דכפין, אז מלכותא בלא תגא פירושו ספירת מלכות בלי כתר עליון. I know. בלי אור השם. אלא מלכות בלשונו של רבי צדוק מרצונם של הרוצים לעלות בלי רצון של מעלה. שזה נגד הרצון של מעלה. כל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא. אנחנו רוצים את ארץ ישראל גם אם לא רוצים. זה חוצפה. כי זה מלכות בלא תגא. הוא ממש מדבר במונחים של להקים את מלכות ישראל בלי אור השם. בלי הערה מלמעלה. מרצונם של המעפילים האלה. וזאת חוצפה. אז בימי משה זה היה פגע, זה היה זמן לא מתאים, ולכן הם נכשלו. אבל בעומק הדבר הם צודקים, הם צדקו, והזמן המסוגל לזה הוא זמננו זה, שהוא עקבי משיח, שנאמר בעקבתא דמשיח החוץ פייסגה, וככה הוא ממשיך. זאת אומרת, זה, הקטע הזה בעצם אומר שהציונות הפורקת העול, שאומרת לעלות בחומה, ולא מעניין אותנו, בית יעקב לכו ונלכה, אנחנו לא אומרים באור השם, כי אנחנו חצופים באמת. זה מה שאמר יצבין, ולכן הוא לא רצה לקחת חלק בזה. הוא הבין שזה מהלך רוחני שסותר את כל עולמו. אומר רבי צדוק את ההפך. זה מה שנכון ומתאים לזמננו. כשראיתי את הקטע הזה, לא כשראיתי, כשהבנתי את הקטע הזה ואת משמעותו, שאלתי, תגידו, אם ככה, רבי צדוק היה צריך להביא אחריו כמה אלפים, לא? למה הוא לא קם לעלות בחומה עם התפיסה הזאת? אז אמרו לי, יודעי רב צודק, שצדקת הצדיק נכתב למגירה, והוא מעולם לא דרש על זה בציבור, וזה מין, זה הערה רוחנית אישית, כמו שהרב קוק כתב את הקבצים, אבל הרב קוק על הארץ. אבל רבי צדוק מסמן נכון את העניין, והבילויים בלי ספק חשבו ככה. כי הם לא במקרה אמרו בית יעקב לכו ונלכה, הם ידעו שכתוב שם באור השם, הם אמרו אנחנו לא רוצים. אם באור השם כבר, אנחנו כבר יושבים עידנים ועידנים בגלות הזאת, יושבים תקועים שם, זהו, לא מוכנים יותר. זו הייתה אמירה. זה מה שהאדמור מחבד הבין, שהוא לא יכול לקחת חלק בזה, כי כל עולמו הפוך. צודק הבין שזה המקום לזמננו זה, הרב קוק היה היחיד בעצם שהבין את זה ככה, והלך עם החצופים. כלומר, התנגד לחותם במובן הדתי, אבל הבין שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא לעשות עכשיו את זה עם החוצפה הזאת, לגלות בחוצפה הזאת משהו עליון. אני לא יודע, שירים ציוניים ישנים, ספק הם לימדו אתכם. הציונים שרו את זה. הם שרו שירים על ההפלה הזאת. כן? אל ראש ההר, אל ראש ההר. שרים, שמעתם פעם? כן או לא? מה? שמעתם ממני פעם. אפילו, אפילו, אל ראש ההר, אפילו, ברור. אל ראש ההר, אל ראש ההר, הדרך מי יחסום לפדוי שבי. הם אמרו את זה, כלומר, הם הבינו את אותו הדבר בדיוק. מה שהאדמו"רים הבינו, הבינו הציונים, ולהפך, הם דיברו בשפה דומה, רק משני צדדי מתרס. אז זה היה סיפור יפה בשביל בית יעקב לחור ונלכה באור השם, שהוא סיפור לזמננו, לזמננו זה, ו... תציצו בצדקת הצדיק מהו"ב, תראו איזה, איזה קטע מהמם הפסקה הזאת. ואני חוזר לנביא ולעידן אחר. בית יעקב לכו ונלכה באור השם, כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים ובילדי נוחרים יספיקו. יספיקו זה ימלאו ספקם, כלומר תאוותם, וילדי נוחרים, כמו שתרגם יונתן בן עוזיאל, נימוסי עממיה. אקטואלי תמיד, כן, חוקותיהם לא תלך. וילדי נוחרים יספיקו, ימלאו ספקם בילדי נוחרים. ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קץ לאוצרותיו. ותמלא ארצו סוסים ואין קץ למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותיו. איזו פרשה בתורה רמוזה כאן.
משפט המלך.
ברור, משפט המלך. אין ספק, לא יכול להיות ספק. עוד פעם. ותמלא ארצו כסף וזהב. ארצו זה ארצו של בית יעקב לפי ההקשר. אבל אם הרמיזה זה גם יכולה להיות ארצו של המלך. ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קץ לאוצרותיו. ותמלא ארצו סוסים ואין קץ למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים. למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותיו. וישח אדם וישפל איש ואל תישא להם. בו וצור ויתאמן באפר מפני פחד השם ומהדר גאונו. עיני גבות אדם שפל ושחרום אנשים ונשגב השם לבדו ביום ההוא. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. שחרום אנשים. איך זה מתקשר לפרשת המלך? ובלתי רום לב עמך. ובלתי סור מן המצווה מן הזמן. ברור שיש פה המלכה של השם לבדו וכישלון של מלכות אדם. ועוד ברור שהנביא דורש בתורה בפרשת המלך שבספר דברים. לא סתם, הוא דורש בתורה בפרשת המלך שבספר דברים. כשאנחנו מבינים את זה, אז למה מכוון כי נטשת עמך בית יעקב כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים ובילדי נוחרים יספיקו? על איזה ביטוי בפרשת המלך זה נדרש? זה בסדר, אבל זה הנקודה החסרה. ואמרת שים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים. קדם ופלישתים סביבותיי, הגויים אשר סביבותיי. מה יותר ברור? מזרח ומערב. כי מלאו מקדם השפעות נוחריות מקדם ועוננים כפלישתים ובילדי נוחרים יספיקו. כן, זה בדיוק, זאת בדיוק הדרשה על ככל הגויים אשר סביבותיי. וזה בעצם הבסיס לכל אלה שפרשו את ככל הגויים אשר סביבותיי כביטוי שלילי ביחס למלכות, לפרשת המלך בכלל, נכון? כל אלה שאומרים בגמרא בסנהדרין בסוגיה שמינוי מלך הוא רשות ולא מצווה. כן, מחלוקת רב ושמואל, מחלוקת תנאים, מחלוקת המוראים, מחלוקות עצומות עד היום הזה, נכון? במחלוקת רמב"ם מול אברבנאל, כל העולם חלוק בשאלות האלה. האם מינוי מלך מצווה או רשות? אז השיטה שאומרת רשות, היינו, התורה לא מתלהבת ממלך ולא רוצה מלך ולא טוב מלך, ומלך הוא בעייתי, וככל הגויים אשר סביב אותה יש פה משהו נוכרי. השיטה הזאת לכאורה היא עומדת במרכז הדרשה הנבואית שלפנינו. והשלב הבא, כמובן סדר הדברים, כסף וזהב, סוסים ומרכבות ואליליים, כן? הסדר בתורה הוא רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את המצרים למען הרבות סוס, ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. איפה זה כאן לא יסור לבבו? ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותיו. זה כבר התוצאה של אנשים. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, מופיע בתורה האחרון, וכאן הוא מופיע ראשון. אבל ברור, הדרשה מאוד מאוד ברורה על פרשת המלך, והשלב הבא הכרחי הוא לשאול איזו דמות נרמזת בפסוקים האלה. מה? אתה מקדים את המאוחר. ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצה לאוצרותיו. שלמה, ותמלא ארצו סוסים ואין קצה למרכבותיו. לא כתוב על עוזיהו סוסים ולתורה. מה? כן, שלב ראשון בואו נראה את הדמות. הדמות היא שלמה, ברור. תמלא ארצו כסף וזהב, סוסים ומרכבות, אלילים, נשים שהביאו אלילים. עכשיו, אם כן, בית יעקב לכו ונלכה באור השם, זה מלכות השם שתופיע ותתגלה עם נפילת מלכות האדם, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, תופיע מחדש מלכות השם. בזה ישעיהו ממשיך את דברי שמואל הנביא, שאמר, והשם אלוהיכם מלככם, ודברי גדעון שאמר, לא ימשול אני בכם, אלא ימשול בני בכם, השם ימשול בכם. לכאורה יש פה קו ברור, גם גדעון וגם שמואל וגם ישעיהו, וישעיהו זה כבר אחרי בית דוד, ולאור דמותו של שלמה, שמתייצב נגד המלכות, מלכות אדם כאידיאל, ובעד מלכות השם כאידיאל. מלכות אדם היא כישלון. כי יום להשם צבאות על כל גאב הרם, ועל כל ניסה ושפל, ועל כל ארזי הלבנון הרמים והניסאים, ועל כל אלוני הבשן, ועל כל הערים הרמים, ועל כל הגבעות הניסאות. מה זה? מה זה על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל העץ רענן?
פשוט
תראו עבודה זו. עבודת אלילים בספר דברים, בפרק י"ב, נכון? ברור. אז השם יפקוד על כל ארזי הלבנון הרמים והניסאים, ועל כל אלוני הבשן, ועל כל הערים הרמים, ועל כל הגבעות הניסאות. ועל כל מגדל גבוה, ועל כל חומה וצורה, זה מקביל למה? הראשון מקביל לאלילים, עכשיו זה מקביל לסוסים ומרכבות לצבא, ועל כל אוניות תרשיש ועל כל שחיות החמדה מקביל לכסף וזהב ואוצרותיו. חוזר עוד הפעם על שלושת הלא ירבה בצורת הפקידה. בקטע הראשון זה בתיאור החטא, וכאן בתיאור הפורנות, הפקידה שהשם יפקוד. אבל הוא חוזר על אותם השלושה בסדר ההפוך. הוא מתחיל באלילים, ההפוך לקטע הראשון. הוא סיים באלילים, הוא מתחיל באלילים, עובר לחומות ומגדלים, עובר לאוצרות. ושך גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב השם לבדו ביום ההוא, חוזר על מה שאמר למעלה, והאלילים כליל יחלוף. ובאו במערות צורים ובמחילות עפר מפני פחד השם ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ. לערוץ הכוונה לשלוט בצורה של עריץ, בכוח תקיף, באכזריות. ביום ההוא ישליך האדם את אלילי חספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו להשתחוות. בדרשה הנבואית יש פה באמת אמירה מפורסמת לדרשנים, אבל אינני יודע כמה יודעים שזה מקורו בישעיהו, שכל דבר שאדם סוגד לו, לאו דווקא במובן ההלכתי של עבודות פולחן שעליהם יש דיני עבודת אלילים, אלא במובן הנפשי, במובן הנפשי אדם סוגד לכל מיני דברים. הוא סוגד לכסף, הוא סוגד לכוח צבאי או אחר, הוא סוגד ליופי, כל מיני דברים שאנשים סוגדים להם הם בבחינת אלילים. אלילי חספו ואלילי זהבו אשר עשו לו להשתחוות, אנשים שמשתחווים לכסף שלהם, שזה זאת כמובן מטאפורה, זאת אומרת הם לא משתחווים לכסף, הם רק חיים מול הכסף כאילו הוא קובע את הכל. אז ישעיהו קורא לזה, ביום ההוא ישליך האדם את אלילי חספו ואת אלילי זהבו, בזה הוא עושה מהכל, כסף וזהב ואוצרות ואלילים, הכל זה אלילים, כל מיני דברים שאנשים נשענים עליהם וסוגדים להם, אשר עשו לו להשתחוות, לחפור פירות ולעטלפים. לחפור פירות ולעטלפים, חפר פרות אינם חולדים אלא סוג של עטלפים. יש עטלפים אוכלי פירות, רוב העטלפים הם אוכלי חרקים, והם חיים במערות ובנקיקי הסלעים ובמקומות שאנשים נמלטים אליהם בשעת צרה, כגון מערות המסתור במדבר יהודה, וכבר גילו אותם במקומות רבים בארץ מתקופת מרד ביתר. לבוא בנקרות הצורים ובסעיפי הסלעים מפני פחד השם ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ. כן, הם יברחו מפני בבלים, מפני רומאים, מפני צבאות שמסתובבים פה, והנה אתם רואים שזה בבית ראשון לא פחות מאשר בתקופת חורבן הבית השני. אותן התופעות, אנשים בורחים אל המערות, לנקרות הצורים ולסעיפי הסלעים. אז כשהם טיילים לכל מיני מחילות מסתור במדבר יהודה ובמקומות אחרים, אז נכון שיש הרבה מה לספר על תקופת חורבן בית שני וחורבן ביתר, אבל יש פרק בישעיה שמתאר את התופעה הזאת לפני כן. והוא חותם, בחידלו לכם מן האדם אשר נשמע ואפו, כי במה נחשבו, אין מלכות אדם, אין לה ערך, כולה בטלה, כולה חסרת ערך, יש רק מלכות השם לבדו. הדרשה הזאת על פרשת המלך בספר דברים מלווה בשתי דמויות. כבר אמרנו שלמה, ואתה כבר אמרת, הקדמת את עוזיה. איפה עוזיה הוא רמוז פה? ברור, במגדלים ובחומות וצורות. איך אני יודע... איך אני יודע שעוזיהו, את זה ידעתי בילדותי, כי אחד השירים ששרו אצלנו היה ריבן עוזיהו מגדלים בירושלים, חבל שלא שרו יותר. זה התיאור של עוזיהו בדברי הימים, כן, צריך לעבור לשם ולראות, לשים לב לתיאור הזה, כי פה יש לנו מפגש נדיר מרתק בין הנבואה בישעיהו לבין הפרק בדברי הימים. ואל תשכחו שדברי הימים שבידינו נכתב בימי הבית השני. לדעתי על יסוד מקורות שהיו לפניו מספרים מימי הבית הראשון, אבל כאן יש מפגש מפתיע ומיוחד במינו בין התיאור בדברי ימים בית כפוו על עוזיהו לבין הנבואה בישעיהו. וזה מה שאמרתי קודם, שלימוד מלכים, דברי הימים ונביאים הוא אתגר למדני רציני, כי צריך לחפש לבנות את התמונה ממקומות, מצדדים שונים, ממקומות שונים, וזה מה שאנחנו מתחילים לעשות. יש לנו פרשה בספר דברים, יש לנו נבואה בישעיהו, ויש לנו כרגע ראינו את התיאורים על שלמה, שזה ספר מלכים, ועכשיו יש לנו עוזיהו. מה כתוב על עוזיהו? דברי ימים ב' פרק כ"ו. וימי דורשו את השם, והי לדרוש אלוהים בימי זכריהו המבין בירות האלוהים, ובימי דורשו את השם מצליחו האלוהים, מפסוק ו'. ויצא וילחם בפלישתים ויפרוץ את חומת גת ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד, ויבנה ערים באשדוד ובפלישתים, ויעזרו האלוהים על פלישתים ועל הערבים היושבים בגורבל והמעונים אנשי מעון, ויתנו העמונים. העמונים זה מעונים כנראה, כי זה הכל הולך לאזור מעון, שזה צפון מערב הנגב כנראה. ויתנו העמונים מנחה לעוזיהו, וילך שמו עד לבוא מצרים, כי יחזיק עד למעלה. וכאן הפסוק שהתכוונו אליו, ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, על שער הפינה ועל שער הגיא ועל המקצוע, את זה לא שרו כשהיינו ילדים, ויחזקם, זה כן שרו, תמיד חשבתי שהפסוק הזה הוא בירושלים, ויחזקם, ברור, ככה שרו. כשגיליתי את הפסוק גיליתי שיש פה עוד כמה דברים. ויבן מגדלים במדבר, זה שערו, ויחצוב בורות רבים, ואת ההמשך לא שערו, חבל, תראו כמה יפה. כי מקנה רב היה לו, ובשפלה ובמישור עיקרים וחורמים בערים ובכרמל, כי אוהב אדמה היה. איך לא שערו כי אוהב אדמה? אני לא מצליח להבין, זה דבר שאי אפשר לברוח ממנו. יש לו צבא רציני, הוא בונה מגדלים וחומות, ואי לעוזיהו חי לעושה מלחמה יוצאי צבא לגדוד במספר פקודתם, ליד יהיה לסופר מעשיהו השוטר, על יד חנניהו משרי המלך, כל מספר ראשי העבוד לגיבורי החיל 2600, ועל ידם חיל צבא 300,000 ו-7,500 עושה מלחמה בכוח חיל לעזור למלך על האויב. היה חן להם עוזיהו לכל הצבא מגינים ורמחים וחובעים ושריונות וקשתות ולאבני קלעים. ויעס בירושלים חשבונות מחשבת חושב. מה זה חשבונות מחשבת חושב? מה זה?
לאן הראש שלכם מלכת מחשבת עשרה תורה? מה זה מלכת מחשבת? זה לא מחשבת ישראל, אני מקווה שאתם מבינים. מלכת מחשבת מלאכה מתחושבת. מתחושבת, רק דבר אחד נוספת וזה הכל. מחושבת כלומר מתוכננת. יותר קשה לי להסביר את זה לבנים מאשר לבנות. לבנות אני תופס מישהי עם סריגה ו... איקסים, עיגולים, דוגמה, היא עובדת לפי תוכנית. זה מלאכת מחשבת, לעבוד לפי תוכנית. לכן כל מה שלא מלאכה מחושבת בגלל שיש לתוכנית ועובדים לפי תוכנית, שזה המשקל. אז זה כל הדברים שאתם יודעים, זה שאלה צריכה לגופה ואינו מתכוון, כל זה מקלקל. כל הדברים הללו הם לא מלאכה מחושבת שהולכת לפי תוכנית. חשבונות מחשבת חושב, אלה הסבכות על המגדלים שנבנו לפי תוכנית הגנה מסודרת על המגיני. וכל מה שמתואר בפסוק הזה, להיות על המגדלים ועל הפינות לירוא בחיצים ובאבנים גדולות, ויצא שמו עד למרחוק, כי הפליא להיעזר עד כי חזק. כל התיאור הזה של המגינים והרמחים והחובעים
והשריונות והקשתות ואבני הקלעים והחשבונות מחשבת חושב.
כל זה אפשר לראות אותו בעין בציור שציין צייר אשורי בלחיש. פשוט יצא נשימה, איך פתאום, איך מאיזה מקום אנחנו פתאום מבינים פסוקים בתנ"ך. ישב צייר אשורי במקום מקום שהיום מושב לחיש, מול תל לחיש, וצייר סרטט סרטוט. כמו שהם היו מציירים, הוא צייר את כל שלבי המערכה ביחד. היינו גם את הסוללה, גם את ניגוח החומות, את הקרב, גם את המלחמה של המדינים, וגם את הכניעה ואת היציאה מהשער עם תערוכת השלל, ואת המלך סנחריב יוצא לחיתו, ושלל העיר לחיש עובר לפניו. זה מה שכתוב שם בכתב היחידות. התבליט הזה נמצא בנינווה, בארמון סנחריב. המקור נשדד על ידי הבריטים. הבריטים והטורקים הם, והצרפתים הם השודדים הגדולים של עתיקות המזרח התיכון. אבל על טורקים אפשר להגיד שודדים, אבל על צרפתים ועל בריטים אפשר להגיד שודדים. אין לי מילה אחרת. הייתי פעם פעמיים שלוש הייתי בלונדון בחיפוש אחרי בני עלייה, שאמרתי קודם. תלמידים שיבואו לארץ. והיו לי כמה שעות, רצתי למוזיאון הבריטי, כי רציתי לראות את הכתובת המקורית הזאת, את התבליט. הדבר המדהים הזה, סנחריב הקים ארמון מיוחד בשביל התבליט הזה. הוא כל כך האדיר את לחיש. סוגריים, כנראה שהוא היה צריך לפצות את עצמו, את דעת הקהל שלו, על כישלון בירושלים, אבל זה הוא כמובן לא אומר, זה רק התנ"ך אומר, הוא לא יגיד שהיו לו כישלונות. הוא בנה ארמון מיוחד בשביל להגיד את לחיש כבשת. אל תקשיבו לכל מיני סיפורים ושמועות, כן, ומדברים שקרו. את לחיש כבשנו ועשינו את זה בגדול. לחיש היא העיר החשובה, כן. זה, הוא עושה כאן, עכשיו, הוא עשה משהו מסיבי, הוא בנה ארמון ענק ש... כל התבליט הזה הוא בערך כאורך האולם הזה, בערך כאורך האולם הזה. וזה ישב על קיר... קיר אחד ארוך של ארמונה בנינווה. השודדים הבריטים האלה לא מצאו במוזיאון הבריטי אולם מספיק גדול בשביל הכתובת הזאת, אז הם חתכו אותה והכניסו אותה לחדר שהוא אני יודע מה, רבע מהאולם הזה, ופשוט עשו את זה על ארבעה קירות. משפט בינלאומי על פשעי תרבות. פשוט מדהים, מדהים. מזעזע ומדהים. אבל זה מה שהם עשו, כי זה מובן מה זאת אומרת. הם אפשר לתאי העולם, יכולים לעשות מה שהם עשו. מי ישפוט אותם? על כל פנים, התבליט הזה בלחיש, יש לו המון העתקים. והקטע החשוב, המרכזי, יש לו העתק. במוזיאון ישראל יש קיר ככה. אוכל כזה, זה בסך הכל חלק קטן מהתבליט של סנחריב, אבל זה החלק החשוב. בחלק הזה צייר הצייר האשורי את המגינים היהודים, את הכובעים, את השריונות, את כלי הנשק, את כל מה שמתופף שם, את אבני הקלע והלפידים, כל מה שמתופף. הוא צייר את הכובעים שלהם, איך הם לבושים, הוא צייר את הסמכות, את העמדות. פשוט ציור של המגינים היהודיים מימי חזקיהו. אבל לא חזקיהו הכין את הביצורים, מימי חזקיהו לחיש נפלה. מי ביצר את החומות ההם שנפלו בידי סנחריב בלחיש? הוא זיהר. זה הממצא הארכיאולוגי הוא ברור, זה נבנה בימי עוזיהו. אלה החומות המלאות שעוזיהו בנה בכל הארץ, בכל מיני מקומות. נגיד, מי שמכיר פה את מצודת ערד, יש שם, הייתה שם מצודה מימי שלמה, אבל אותה לא שיקמו. מה ששיקמו זאת המצודה ממי עוזיהו, כי הוא בנה חומות מלאות, מסיביות מאוד. זה נשמר יותר טוב, וזאת המצודה המשוחזרת. המבצע הבנייה של עוזיהו היה מבצע ענק, יש לו שרידים בשטח. אפשר את הפסוק הזה מדברי הימים לראות בתבליט ציור אשורי של לכיש, מדהים. ואין שום ספק שעוזיהו היה מגדולי המלכים שהיו ביהודה. ויצא שמו עד למרחוק יפלי להיעזר עד כי חזק, וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית וימעל. כחזקתו גבה ליבו עד להשחית וימעל. זאת, עכשיו התיאור הוא התיאור המפורסם על הכניסה אל המקדש. זאת אומרת, כל בית ראשון עומד בסימן של הגמוניה של המלכים. זה נכון אצל שלמה, וזה נכון אצל המלכים שאחריו, חזקיהו, יאשיהו, אצל כל המלכים זה נכון. הכהונה עומדת בצל והמלוכה היא דומיננטית. בבית שני זה הפוך. כן? הם קולטים שהבעיה הזאת של מלכות וכהונה, בית ראשון הוא הגמוניה של המלכים, בית שני הוא הגמוניה של הכהנים. עד כדי אין מלכים או מלכים כהנים.
חשמונאים מלכים
כהנים. זה ממש על רגל אחת שיעורים, זה נושא לא לשיעור אלא ליום עיון לפחות, על מלוכה וכהונה, על כל המשמעויות של מלוכה וכהונה. היום קוראים לזה דת ומדינה. זה רק גלגול מודרני של מלוכה וכהונה. זה בעצם השורש. תורצה, מלכות וכהונה, שתי רשויות, עם איזון ביניהם. בימי בית ראשון המלוכה הייתה דומיננטית, בימי בית שני הכהונה הייתה דומיננטית. בימי בית ראשון עוד הייתה כהונה תחת המלוכה, אבל בימי בית שני לא שרדה מלוכה על יד, והכהונה הפכה להיות כמעט הכל. וכאן יש לנו אחד מהרגעים, יש שורה של מצבים כאלה. אגב, הראשון זה שאול שמקריב את העולה. המקרה הראשון זה שאול שמקריב את העולה, שהוא מחכה לשמואל ושמואל מאחר, או מאחר לפי התחושה שלו, לפי הצורך שלו, לא חשוב. הוא מקריב את העולה ואת הפת ועלי העולה בשמואל א' י' ג', וההמשך אצל שאול זה שהוא הרג את כהנים, מה שמראה שזה לא מקרי, שהניסיון של המלוכה לשלוט בכהונה זה מאפיין. אצל דוד יש קו ברור שאומר אני לא רוצה לשלוט בכהונה, אני רוצה לתת לה את המרחב שלי. וזה ניכר בשורה ארוכה של דברים. אבל אצל שלמה זה מתערער, הקו של דוד מתערער. שלמה הוא הרבה יותר דומיננטי מדוד ביחס למקדש. הוא בנה אותו, את הבית, הוא בנה את הבית, והוא בנה שם לא רק את בית המקדש, אלא הוא בנה בעצם את הבירה הישראלית, נכון? את בית השם ובית המלך. בבית שני יש רק בית המקדש, בבית ראשון יש בית השם ובית המלך. זה יחד, זה מערכת מבנים אחת. והשאלה שם תמיד מי שולט ומי קובע. באחד הרגעים הקריטיים בימי בית ראשון, שאחד המלכים, מגדולי המלכים, חצה את הקו, זה הקטע שמתואר פה על עוזיהו. וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית וימעל בהשם אלוהיו, ויבוא אליך לשם להקטיר על מזבח הקטורת. תכף נראה מה אומר על זה ישעיהו. ויבוא אחריו עזריהו הכהן ואימו כהנים להשם 80 בני חיל, ויעמדו על עוזיהו המלך ויאמרו לו לא לך עוזיהו להקטיר להשם, כי לכהנים בני אהרון המקודשים להקטיר, צא מן המקדש כי מעלת, ולא לך לכבוד מהשם אלוהים. הקטע הזה לא נמצא במלכים.
וזה קצת קשור למה שאמרתי עכשיו, שכהנים מוכיחים מלך. ויזעף עוזיהו ובידו מקטרת להקטיר, וזעפו עם הכהנים, והצרה זרחה במצחו לפני הכהנים בבית השם מעל למזבח הקטורת, ויפן עליו עזריהו וכהן הראש וכל הכהנים, והנה הוא מצורע במצחו, ויבילו משם גם הוא נדחף לצאת כי ניגו השם, ויהי עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו, וישב בית החופשית מצורע כי נגזר מבית השם, ויותם בנו על בית המלך שופט את עם הארץ. עצם הצהרת של עוזיהו מופיעה במלכים, רק ההסבר המפורט הזה איננו שם. ואגב, גם לזה יש, נמצאה מצבה בכתב עברי, בכתב לא עברי, בכתב מרובע מימי בית שני, על ששם נאמר לך התת תמי עוזיה מלך יהודה ולה למפתח, כלומר בארמית, בכתב מרובע, לכאן הובאו עצמות עוזיהו מלך יהודה ולא לפתוח. נמצאה הלוחית הסוגרת עם הכתובת, וברור שעוזיהו נקבר במקום אחר מקברי בית דוד, מפני שהיה מצורע. רק רגע. ויתר דברי עוזיהו הראשונים והאחרונים כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא. כן.
במלכים אין בכלל הסדר, או שיש לזה כל שם? כתוב רק שהוא מצורע, מזכור שהוא מצורע?
זה חשוב, ההשוואה היא באמת חשובה פה, למרות שאני לא ארחיב בה, רק שנראה אותה. מלכים ב' ט"ו. זה רק דוגמה לשורה ארוכה של הבדלים. בשנת 27 שנה לירובעם מלך ישראל, זה תאריך קשה, סותר תאריכים אחרים, עם סוגיה שלמה שדנים, אחת מסוגיות התאריך הקשות. מלך עזריהו בן אמציהו מלך יהודה, אתם רואים שהוא נקרא עזריהו ונקרא עוזיהו, וגם זאת תופעה במלכים, שיש לפעמים הבדלים קטנים בשמות. הוא גם עזריהו והוא גם עוזיהו, יש מקומות שהוא נקרא כך ויש מקומות שהוא נקרא כך. בן 16 שנה היה במלכו, ב-52 שנה מלך בירושלים, שימו יחוליה מירושלים, ויעשה ישר בעיני השם ככל אשר עשה מציהו אביו. רק הבמות לא שרו, עוד המזבחים ומקטרים בבמות, זה עוד דיון בפני עצמו. והנהגה השם את המלך, תח, והנהגה השם את המלך. זאת אומרת, ברור שמלכים קדום לדברי הימים. מלכים, זה סוף בית ראשון. דברי הימים שבידינו הוא בית שני. אבל אנחנו לא יודעים מה היו הספרים שבעל דברי הימים בנה עליהם. זאת אומרת, השאלה מה בדברי הימים הוא כותב מספרים שלפניו, ומה הוא מפרש ומסביר. זאת שאלה שיש עליה טילי טילים. והנהגה השם את המלך, ואם צורה עד יום אותו, ויש בבית החופשית, יותם את המלך על הבית, שופט את עם הארץ. על הבית זה תמיד תפקיד נכבד מאוד, משהו כמו ראש ממשלה, פה זה אפילו יותר. ויתר דברי עזריהו וכל אשר עשה, אלוהים כתובים על ספר דברי הימים מלכי יהודה. ברור שהיה ספר דברי הימים קדום, אבל זה דברי הימים שלנו. בתוך דברי הימים שלנו נזכרים כמה וכמה ספרים אחרים שלא נזכרים במלכים, ויש להניח שהוא נבנה על דברי הימים למלכי יהודה הקדום ועוד מקורות אחרים. אבל תמיד תהיה השאלה מה הוא העתיק, מה הוא הרחיב, מה הוא פרש. קשה לנו, זה לא פשוט להגיע למסקנות. כל פנים, והנהגה השם את המלך של מלכים התפרש בדברי הימים בסיפור שתואר, או שהוא קיבל את זה ממקור אחר. מקביל, נזכרים שם ספרים כמו שכתב ישעיהו בן אמוץ דברי עוזיהו, ויש ספרי המלכים ליהודה וישראל ועוד. יש מקומות שדברי הימים מפנה לספר מלכים ליהודה וישראל, אבל זה לא במלכים שלנו. כן, במלכים שלנו זה איננו, זאת אומרת שהיו ספרים שונים. עכשיו, יותר מזה אני לא אכנס כעת, אני רוצה לחזור לישעיהו, רק תגידו לי מה שם. אני רוצה לחזור לישעיהו ולהראות לכם את הגאווה, את הגאווה העצומה. וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית, כן? זה בלשון של דברי הימים, שכבר הלשון של דברי הימים שבידינו מושפעת מאוד מהעברית המאוחרת, בלי להיכנס עכשיו לפרטים של ענייני לשון, אבל יש שם השפעות מובהקות של העברית המאוחרת. והנה יש לנו תיאור דומה מאוד בישעיהו פרק ב', על עוזיהו. על עוזיהו, זה לא יכול להיות משהו אחר. אתה אמרת את זה בהתחלה ואמרתי ששקדנת את המאוחר. הוא מתחיל בשלמה ועובר לעוזיהו. איך אני יודע שהוא מתחיל בשלמה? כי כסף וזהב, סוסים ומרכבות ונשים שהכניסו אלילים, זה שלמה. ואיך אני יודע שהוא עובר לעוזיהו? לא רק מפני שהוא היה בימיו, אלא מפני שהוא אומר על כל מגדל גבוה ועל כל חומה בצורה.
ואחרי זה
הוא
חוזר לכהניות
הראשי, שזה גם וגם. כי כתוב שם, לא קראתי באמת, הייתי צריך לקרוא גם את הפסוק הזה, התחלת דברי הימים בית כפר, שהוא בנה את אילת וישיבר ליהודה. זאת אומרת, הוא חוזר ומפליג באוניות, כמו שלמה. אז אוניות תרשיש וזכיות החמדה זה גם וגם. והנה מה הוא אומר, ושח גבהות האדם ושפל רום הנשים, הוא חוזר על זה פעמיים. פעם אחרי הקטע שדמותו של שלמה רמוזה בו, ופעם אחרי הקטע, או פעמיים אחרי הקטע שדמותו של עוזיהו רמוזה בו. לומר ביקורת על מוסד המלוכה לאור מלכים כמו רחבעם, כמו יהורם, זה לא בסדר. יש מלכים שהם לא מי יודע. ישעיהו אומר את הביקורת שלו על מוסד המלוכה כשהדמויות הם שתי דמויות הענק, שלמה ועוזיהו. משלמה עד עוזיהו, שני מלכים ענקים, לא דומים אחד לשני. על עוזיהו לא נאמר כלום על נשים ועל אלילים. אם שני מלכים גדולים כאלה נכשלו, אז חידלו לכם מן האדם. זה מה שכתוב פה, וברור אם כן שזאת הנבואה הפותחת מימי עוזיהו. לא כתוב הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים בימי עוזיהו מלך יהודה, אבל הפרק צועק עוזיהו. מי שקורא אותו, מי ששם לב, זאת אומרת, מי שרואה כאן את פרשת המלך בספר דברים, רואה את דמותו של שלמה במלכים, רואה את דמותו של עוזיהו במלכים ובעיקר בדברי הימים, ורואה את גבהות האדם, את הצעקה הגדולה של הנביא על גבות האדם, ואז תחזור מלכות השם למקומה על ידי זה שישפל רום הנשים וישח האדם וחידלו לכם מן האדם, תתמוטט מלכות האדם ותישאר מלכות השם לבד. אני הייתי רגיל לשאול אנשים, תלמידים, אפילו תלמידי חכמים, מי זה ושפט בין הגויים? שפט בין הגויים בתחילת הפרק. ורוב התשובות שקיבלתי היו מלך המשיח. אמרתי, רגע, אבל הוא לא כתוב כאן. הוא לא כתוב כאן. ולקח לאנשים זמן לראות שלפי הפשט ושפט בין הגויים זה השם. כי אין פה דמות אדם, חידלו לכם מן האדם. אני יודע שרוב רובם של קוראי ישעיהו, פרק י' א' יושב בתודעתם יותר חזק מפרק ב'. יצא חוטר מגזע אישה, אם יצא משורשה ויפרה, ואז, כן, נחה עליו רוח השם, ולא למראה עיניו ישפוט וכו' וכו'. אז הישפוט של פרק י' אלף, הם קוראים אותו בפרק ב'. זה לא כתוב. לא רק שזה לא כתוב, לכאורה יש סתירה בין פרק ב' לפרק י' אלף. וזה יעסיק אותנו, השאלה הזאת חייבת להעסיק אותנו. כי בפרק ב' אין מלכות לאדם כלל, רק נשגב השם לבדו. אנחנו לקראת יום המלאכה, רק נשגב השם לבדו. פרק י' א' יש חוטר ונצר ונחה עליו וכו'. יש סתירה לכאורה, לכאורה, לכאורה. כן, בין פרק ב' לפרק י' לפחות נגיד יש קושייה, בפרק ב' אין מלכות לאדם כלל. אל תחשבו שזה רק שאלה תיאורטית בספר ישעיהו. ברגע אחד אני אראה לכם שזאת שאלה רלוונטית, אקטואלי, ללכות תפילה שלנו. מי פה אומר, מתפלל אשכנז? מי פה מתפלל ספרד? נו, ברוך השם. אלה שמתפללים אשכנז, מה אומרים? ועל מה דברה חירותי? גם לכמל חירותי. אלה שמתפללים ספרד אומרים, צמח פורקלן קרב משיחי. זאת אומרת, האשכנזים האלה אומרים פרק ב', מלכותו בלבד, רק הוא לבדו. ואלה המחונים ספרדים, לא אלה אשכנזים ולא אלה ספרדים, זה הקושקיות, אבל המחונים, הם אומרים יצמח פה כנגד כנגד משיחם, אומרים פרק י' אלף. הם לא יודעים שהם אומרים. יצאנו בכלל מנומסים, נכון? מחכים אחד לשני, נכון? ממתינים, האשכנזים ממתינים שהם יגמרו את התוספת התוספת הזאת, נו, כן, ברוח אשכנזית. סיפר לי בנימין משלום, שלמד פה באחד המחזורים הראשונים, רקטור בית מורשה, כבר כתב כמה וכמה דברים חשובים, אבל הוא סיפר לי על בית כנסת של יקים בשוויץ, שלא עלינו נכנס שם הפעם איזה חוסיד, ואמר ויצמח פה קנה יקרה ומשיחה, והגבאי דפק על הבמה בכוח, בעוצמה, וצעק נאין, נאין. הוא אמר שלא יבוא ואל תשנו לנו נוסחות תפילה. כן? יהודים שוויצרים, אשכנזים, שאצלם כל מילה היא קודש קודשים, וכל תג אי אפשר לשנות והתהפך העולם. אז איך ייתכן שאיזה חסיד יבוא ויתחיל להגיד מפה ויצמח פה קנה, ומה ישתקו לו? זה ככה, בדיחה טובה, אבל רק כדי לסבר את האוזן, להבין שיש איזה התעקשות אשכנזית כזאת מוזרה שאומרת חידו לכם מן האדם. זה לא שאומרי קדיש באמת בנוסחה אשכנזית מודעים לזה, כי רובם לא למדו את ישעיהו פרק ב', אבל כשאתה לומד אתה רואה את הניגוד בין פרק ב' לפרק י' א', אתה אומר וואו, יש שתי נוסחאות בקדיש, זה יכול להיות מקרה. אז באמת מעניין מאוד הדבר הזה, והראיתי לכם שזה לא נגמר בלימוד תיאורטי בספר, אפשר לעשות מזה עיון תפילה מרתק. יש ניגוד שכרגע לא נפתור אותו, נציב אותו רק כמות שהוא. בפרק ב' אין מלכות אדם בכלל. ומשלמה עד עוזיהו, גדולי המלכים, גדולי המלכים, חידלו לכם מן האדם, אם הם נכשלו, מי יצליח? רק נשגב השם לבדו ביום ההוא. זה רובו של פרק ב', דרשה על פרשת המלך, על פרשת המלך בתורה בספר דברים, פלוס שתי דמויות של גדולי מלכי בית דוד משלמה עד עוזיהו. ואז כאילו ישעיהו עומד בעיני עוזיהו ואומר, נו, אחרי הכישלון הזה של גבהות האדם, היינו מה שדברי הימים מתאר בשפתו, מתאר ישעיהו בשפתו, נכון? הרי ישעיהו לא אומר לא צרה ולא כתורת ולא שום דבר כזה ולא מלכות וכהונה, כל זה לקחתי ממקומות אחרים. הוא רק אומר גבהות האדם. אבל זאת בדיוק הנקודה של דברי הימים. אז הדברים נפגשים ונותנים תמונה. עכשיו אני חוזר לקטע הפותח. הדבר המדהים ביותר בקטע הפותח, לפי דעתי, הוא שיש פה דרשה נבואית על פרשת כי יפלא ממך דבר למשפט, שכתובה בתורה לפני פרשת המלך בספר דברים. קמתה ועלית על המקום אשר יבחר השם אלוהיך בו. כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. מה עושה ישעיהו? מה? הוא אומר בין דם מלחמה לדם מלחמה צודקת, מלחמה לא צודקת, מלחמה שלום. הוא דורש את בין דם לדם, והוא הופך את זה לנבואה אוניברסלית. מה הוא כתוב בתורה? בין דם לדם, מה זה בין דם לדם? מה אתם אומרים? בין דם זכאי לדם השם, או בין דם טמא לדם טהור? על כורחכם רש"י, מה רש"י אומר? בין דם טמא לדם טהור, נכון? על כורחכם רש"י. אני אוכיח לכם. כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם. בשבילכם. בין דם לדם, בין דין לדין. ובין נגע לנגע, דברי ריבות. נכון? יש שם ארבעה סעיפים. אז יש שם דין וריבות, ויש שם דם ונגע. אז ברור שרש"י קרא את ההקבלה הזאת, ואמר... בעקבות המדרש, המדרש דרש את הקבלה הזאת, בין דם טמא דם טהור. אז התורה מדברת על טומאה וטהורה, כי נגעים מוכיחים את זה, ועל ריבות ודינים בתוך עם ישראל. הרי התורה לא מדברת על על על, על בית משפט בינלאומי. זה ישעיהו, כל העולם לקח את זה מישעיהו. זה אמור להיות בירושלים, אתם יודעים. יום אחד זה יהיה, השאלה מה יקרה עד אז. הוא לקח את בין דם לדם והפך את זה למלחמה ושלום. זאת אומרת, הגויים לא צריכים בית דין שיעסוק להם בדם טמא ודם טהור ובנגעים. אולי נגעים כן, אבל במובן המוסרי, במובן של גבה ליבו, כן. זה מה שישעיהו עושה. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה, וקמת ועלית אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, המקום אשר יבחר השם שכן שמו, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. מה כתוב בפרשת כי יפלא? על פי התורה אשר יורוך, נכון? ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. המילים צועקות, ושפט בין הגויים ועל המשפט אשר יאמרו לך, נכון? על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה. אז ישעיהו דורש את פרשת כי יפלא ממך דבר למשפט בספר דברים, ומרחיב אותה לקנה מידה אוניברסלי כלל עולמי, כשהוא דורש את בין דם לדם לא בהקשר התורני הישראלי של דיני טומאה וטהורה, אלא בהקשר האוניברסלי של מלחמה ושלום. זה ממש מדהים. למה לא התחלתי בזה? כי כשרואים את פרשת המלך, כל אחד רואה את פרשת. כשאני שואל איזה פרשה בתורה, כל אחד שיודע קצת, אומר לי, פרשת המלך, אוקיי. אז יש לי נקודה בטוחה לעמוד עליה כשאני אומר שישעיהו דורש פרשות בספר דברים. והוא דורש פרשות בספר דברים לפי הסדר, כי יפלא ואחר כך פרשת המלך. ותראו שזה לא נגמר בפרק ב', כי הנה האדון השם צבאות מסיר מירושלים ומיהודה משען ומשענה כל משען לחם וכל משען מים, גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא וקוסם וזקן, שר חמישים ונסופנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש. ברור שכל המשך פרשת שופטים בתורה בספר דברים זה איש מלחמה, שופט ונביא וקוסם וזקן, הרי זה בדיוק מה שיש שם, כולם שם, זאת אומרת כל החמישה האלה, שר חמישים גם כן. ברור שהנביא דורש פרשות בספר דברים. מה זה אומר שנביא דורש פרשות בתורה? אחד, איזה משמעות יש לדרשה נבואית? קודם כל אנחנו מבינים שהמילה שדרשה לא התחילה בעולמם של חכמים, יש דרשות בתורה במקרא עצמו. מה פירוש כשנביא דורש בתורה? איזה משמעות יש לדבר הזה? זה לא פרשנות, זה יצירה של נבואה חדשה. שתיים, האם זה מיוחד לישעיהו? לדעתי בהיקף ובעוצמה כן. ישעיהו יש בו היקף הדרשה שלו, הדרשות שלו בתורה הוא ללא אח ורע בנביאים אחרים. אז הנה פתחנו כמה וכמה סוגיות דרך אגב, גילינו את המפתח, את הצופן, צופן די פשוט. אני מוכרח לומר לכם שלפי הניסיון שלי, תלמידים בכיתות תיכון, תלמידים בבית הספר גם באמריקה, פיצחו את זה אחד שתיים. כלומר, במין חידון כזה פשוט, זאת אומרת, ספר מלכים, שלמה, זה, את דברי הימים צריך להוביל אותם לדברי הימים, לקרוא את הפרק על עוזיהו, כי הוא לא כל כך ידוע, אבל זה קל לפיצוח, זה קל להבנה, זה חוויה בלתי רגילה להבין את הפרק הזה. הפרק הזה מובן. לא כתוב פה בכותרת עוזיהו, אבל כולו צועק עוזיהו. ומה בעוזיהו? כחזקתו גבה ליבו עד להשחית. זאת הנקודה. זאת הנקודה המכרעת והקריטית. המרכזו של הפרק כולו, ועדיין לא הסברנו למה כאן, למה הוא מתחיל כאן באחרית הימים, רק כשאמרנו שהוא דורש בתורה, אז אמרנו שכי יפלא קודם לפרשת המלך, אבל מה הקשר בין שתי הפרשיות עוד לא אמרנו, ופתחנו שורה ארוכה של סוגיות שלא מצינו אותן, שרק נגענו בהן, כגון היחס בין מלכים לדברי הימים ועוד, אבל אז הרכבנו פאזל. זו דוגמה קלאסית, כי היא באמת היא יפה, היא ברורה, קשה מאוד להתווכח עליה. הפאזל הזה שבנינו מי שהיהו פרק ב', פרשת המלך בספר דברים, שלמה במלכים, עוזיהו בדברי הימים, והחיבור של הדברים האלה יחד, ומה זה נותן, זה מה שעשינו. אנחנו נראה, כבר התחלנו להציץ ולראות שבאמת סוף פרק ב' הוא לא סוף של שום דבר, אלא הנבואה הזאת נמשכת. הנבואה הזאת באמת נמשכת לפרק ג' פרק ד', וזאת טעות לסיים בסוף פרק ב', כי אין שם סיום. ומה שאתם תעשו נכון, אם תכינו, לעבור שוב, כדאי לעבור שוב על כל מה שדיברנו, אבל להמשיך לפרק ג' ולסיים בפרק ד', זאת יחידה אחת. אני הייתי נותן לזה פרק אחד, חבל לחלק את זה לפרקים. כן, דבר מיותר לחלוטין. זאת יחידה אחת נמשכת, ואם תמצאו בעוד דרשות בתורה, אז הרי זה שכרכם. אנחנו ננסה לעמוד על זה בשיעור הבא בעזרת השם. ואני שוב חוזר ומבקש מה שהסברתי בהתחלת השיעור, למה אני מתחיל מפרק ב' ולא מפרק א', וחוזר ומבקש שלא תיכנסו תוך כדי שיעור, זה גם מפריע לי, זה גם מנתק את חוט המחשבה, זה מרגיז, ואין בזה, אין סיבה לזה. אז שנתחיל בעזרת השם ביחד, ו כאמור היחידה כולה שהיו בית ג' וד', זה הנושא לשיעור הבא בעזרת השם. עד כאן.